השבוע נחתו עיניי על מאמר שכתב יוסי לוי. למי שלא מכיר את יוסי לוי, הוא היה פעם יועץ התקשורת של בנימין נתניהו, הוא עיתונאי לשעבר, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת, איש ותיק מאוד במערכת הפוליטית, והוא כתב בעיתון הארץ מאמר, קודם כל זה כתוב מדהים, אתם חייבים לקרוא את זה, קוראים לזה הנסיעה חיות, המבצרים כבר נפלו. קראו את זה רק בשביל בשביל הכתיבה היפה, קודם כל. ואחר כך, קראו את זה בשביל להבין, או כדי להבין, שהמצב כנראה, יש אצל אנשים מסוימים תחושה שהמצב הוא גרוע ממה שאנחנו חושבים אפילו. כותב יוסי לוי ככה, גבירתי, תחילה רציתי להודות לך על האפשרות לצפות בדיונים, בעתירות שהוגשו לבגץ נגד מתן המנדט להרכבת הממשלה לנאשם בפלילים. במהלך הדיונים ציטטה בת כוח העותרים, את דברי ראש הממשלה, המנוח בגין. המשפט הבלתי תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם בימינו. את הערת גבירתי כי הטיעון לא במקום, שום מבצע לא נופל, זה פופוליזם. ככה פותח יוסי לוי את המאמר שלו, ואז הוא רץ קדימה, אני רץ קדימה בעצם בתוך המאמר, והוא מוכיח לנשיאה חיות שהמבצרים נפלו, תקשורת, פרקליטות, מערכת המשפט, לטענת יוסי לוי, הכל כבר קרס. טוב, על מאמר כזה אי אפשר לשתוק, אז ביקשתי שהוא יצטרף לבריקדה, לפחות לכמה דקות ככה שיסביר את הפסימיות שלו. יוסי לוי, מה העניינים?
שלום, עטילה.
מה אתה כזה פסימי, תגידי?
רגע, לפני כן אני אתן לך מחמאה קטנה, היא הראשונה והאחרונה, שאתה לא מחלק את החלוקה לימין ושמאל, בניגוד לאינטרסים של מי שמשרת את הקיסר, אלא כמו שאמרת, דמוקרטים, ליברלים, מול האנשים שהם, בוא נעד שדה מה, אני אגיד את זה במילה לא עדינה, בולשוויקים. עכשיו אתה שואלה מה אני פסימי? כי תראה, כי אני אומר את הדברים בארבע שנים האחרונות, ואנשים עד לפני שנה או פחות משנה, הסתכלו עליי כאל איזה אדם הזוי, שרואה צל הרים כערים, כעל פסימיסט, ומה אתה מדבר, ואתה לא מבין, ואתה לא יודע, וכל כך רציתי לטעות, וצערי הרב מאוד מאוד, לא טעיתי, לא טעיתי בערכות, שנתניהו לא הולך לשום מקום, למרות שכל המומחים הספידו אותו כבר 550 פעם, ולא טעיתי לגבי ההשתלטות שלו, על כל מעוזי הדמוקרטיה. אני הקדשתי מקום יתר אולי במאמר לכלי התקשורת, שהם חלק משומרי הסף, ככה אני רואה אותם, ולא נתתי מספיק מקום אולי ליתר שומרי הסף, שזה המשטרה, פרקליטות המדינה, יועץ משפטי, מבקר המדינה, ועדת היתרים, אין ספור גורמים, ואתה רואה שיש כאן שיטה, יש כאן שיטה שאני אומר את זה בכאב, ש שיטה שמתקדמים בה ביסודיות, כלומר זה לא איזשהו מהלך פרטאץ' שקורה פה משהו, שם משהו, אלא יש כאן תוכנית סדורה לצמצום הדמוקרטיה במדינת ישראל, והתוכנית הזו מתקדמת, מתקדמת במובן השלילי שלה, הדמוקרטיה הולכת ומצטמצמת. אתה רוצה שנתחיל עם כלי התקשורת, עם מה שאתה רוצה?
רגע, לפני, בוא ניקח את המאזינים שלנו טיפה אחורה, כן? אמנם הבריקדה ככה, זה פודקאסט שנהנה מקהל שיודע דבר או שניים בפוליטיקה, אבל יוסי לוי, אתה היית היועץ התקשורת של בנימין נתניהו מתי? ב-2009.
אני הייתי בשנתיים, 2008-2009, עד תחילת 2010, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אלה עובדות שאני, לא רק שאני לא מתבייש בהם, אני אפילו מתגאה בהם, תכף אני יכול להסביר גם למה. אבל קודם לכן, הייתי עיתונאי במשך למעלה מ-20 שנה, מרביטן בעיתון מעריב, ולא הייתי מבקר מסעדות, אלא הייתי כתב משטרה, כתב צבאי, כתב משפט, ומנהל המערכת של מעריב בירושלים. כלומר, אני יודע איזה דבר או שניים לגבי עיתונות. ולמה אני מתגאה על העניין של נתניהו? כי ב-2008 הייתי סבור, ואני עדיין סבור, שהדבר הנכון היה להיפרד מאהוד אולמרט לשלום, ושנתניהו יחליף אותו, בדיוק כמו שהייתי משוכנע, שמ-2015 היה צריך להיפרד מנתניהו, להגיד לו תודה רבה, כי השנים האחרונות הן רעות מאוד למדינת ישראל וטובות מאוד לבנימין נתניהו. כשאני התחלתי לעבוד עם נתניהו, אני הכרתי אותו כשסיקרתי את הפרשות שלו מסוף שנות ה-90-2000, אוקיי, שאנחנו מדברים על ברון חברון, עמדי, פרשת המתנות, שם נוצר הקשר בינינו. אני הייתי משוכנע, וגם היו סימנים, שזה היה נתניהו מבוגר יותר, אחראי יותר, ממורכז יותר, מתון יותר, וההוכחה שאני צודק זה הרכב הממשלה והקבינט, שהיה לו ב-2009, שהוא הקים ב-2009, אם אתה מסתכל רק על הקבינט שהיה שם, אז היו שם אהוד ברק, ואביגדור ליברמן, ובוגי אלון, ובני בגין, ודן מרידור, תסתכל מי יושב בקבינט היום, תשמע, אתה מורט את שערות ראשך, ואומר לא יכול להיות, אלה אנשים שיושבים בקבינט, עכשיו יהיו גם אשכנזי וגן, שאני מניח שעוד נגיע אליהם, אבל אתה רואה כאן תהליכים שעברו על האיש ולא לטובה, יש קלישאה שאומרת הכוח משחית, זה קלישאה, ואז אתה מסתכל, זה תהליך, זה לא קורה יום בעיר אחד שהיכה אותי ברק, והבנתי שזה נזק למדינת ישראל שנתניהו ממשיך בתפקידו, זה תהליך, זה גם תהליך שקרה לנתניהו, שלאט לאט לאט צבר עוד ועוד כוח, ומהפחד לאבד אותו, נקט עוד ועוד אמצעים לא דמוקרטיים, ובחלקם גם לא חוקיים, בכדי להישאר בתפקידו. כלומר, כל יום הוא מנסה לעבות ולהגביע את חומות שלטונו. האיש לא נח לרגע, פועל למען ביצור שלטונו, ולא חלילה למען מדינת ישראל.
יש טענה שנתניהו לא פועל לבד, זאת אומרת, יש כאן מצד אחד קבוצה של שמרנים ריאקציונרים, שמעוניינים ומחפשים לפגוע בבית המשפט העליון, בשופטים, בפרקליטות, בתקשורת. זו קבוצה שמרנית מאוד, שהיא לראשונה בשנים האחרונות החלה באמת להתבלט ולהשמיע גם קול בתקשורת הכללית. הם מפזרים כל מיני סיסמאות, כמו חונטה של שופטים, כמו פרקליטות בפרקליטות, ואני יודע מה עוד היה שם, דיפ שטייטל, וכל מיני ביטויים כאלה, ופקידים שלא נבחרו על ידי אף אחד, וככה, ונתניהו רוכב על הקבוצה הזו, שהיא משרתת את האינטרסים שלו, והם רוכבים עליו, הוא סוג של חמורו של משיח, כי על התיקים הפליליים שלו, הם רוכבים כדי להוכיח איזה טיעון, כל המערכת המשפטית היא בעצם מין קבוצה, שפועלת נגד המדינה היהודית, שמעתי נדמה לי את גדי טאוב ואת שמחה רוטמן, טוענים את הטענה המגוחכת הזו, שהשופטים במדינת ישראל רוצים לחסל את המדינה היהודית. עכשיו, אתה אומר שנתניהו לא היה כזה ב-2009, התהליך של העוצמה, של צבירת העוצמה בסדר, אבל האידיאולוגיה, מתי הוא הפך לאידיאולוג כל כך, מתי הוא התחיל להכפיש את מערכת המשפט, את היועץ המשפטי לממשלה, מה השתנה שם?
קודם כל, אני אגיד משהו, כדי לחדד ולחזק את מה שאמרת, ואחר כך אני אסביר לך למה זה רק חצי תמונה, ואתה רואה רק חצי תמונה. אני אגיד לך קודם כל הוא לוקח אנשים שהיו יכולים לראות את הכנסת, במקרה הטוב בגלויה או בערוץ הכנסת, ממנה אותם, בהתחלה הם נבחרים לחברי כנסת, אחר כך הוא מחזק אותם, מקפיץ אותם מהשורות האחוריות, למשרדי ממשלה, לתפקידים בכירים, לעמדות מפתח, ומשסה אותם בגורמי האכיפה, באומנות, קודם כל צריכים להכיר בגאונות של נתניהו, אם לא מכירים בגאונות של נתניהו, לעולם לא תבינו מה קורה במדינת ישראל, וגם לעולם אי אפשר יהיה לנצח אותו, ספק רב אם גם אם יבינו היום, אם אפשר יהיה לנצח אותו, אני גם אחר כך אסביר למה. אז הוא רוכב על הקבוצה הזו, שבעצם הוא הביא אותה משום מקום, אנשים שמרביתם בינוניים ומטה, כדי לחזק את טענתי, תראה איפה נמצא גדעון סער, ניר ברקת, צחי הנגבי, אבי דיכטר, יואב קיש, יונמית, אנשים איכותיים, שהוא דרדר אותם, כי הם לא האנשים שהוא יכול לשסות אותם באומנות כזו במערכת האכיפה. עכשיו, למה זה רק חצי תמונה? כי גם האנשים המשוסים והמוסתים והמשותים לא יודעים שיש חצי אחר, ומהו החצי האחר שמתעלמים ממנו? התאומים בין מנדלבליט לנתניהו, כלומר, אתם רואים את מה שקורה על הבמה, את ההצגה שנראית על הבמה, אתה לא רואה את מה שקורה מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים היו 100 פגישות, או אני לא יודע כמה, בין מנדלבליט לנתניהו, שר איזה מטורף לגמרי, מאחורי הקלעים קורים דברים אחרים, שחלקם אני לא יודע, וחלקם אני לא רוצה לחשוף, כי אני עוד לא בטוח בדברים, אבל קורים דברים גם מאחורי הקלעים, אני אתן לך, משפט אחד, ואל תשאל אותי יותר מזה, כי אני לא יודע גם הרבה יותר מזה, נתניהו בזמן שהוא תוקף, הוא גם מקיים פגישות. נתניהו קיים פגישות עם אנשים שהיו שופטים בבית המשפט העליון. יש דבר אחד שפורסם, נדמה לי שאצל גידי וייץ בארץ, לגבי דורית בייניש, אבל אז הוא עוד לא היה חשוד בפלילים. אבל אני יכול לספר לך שגם בחמש שנים האחרונות, נתניהו נפגש עם שופטים או שופטים בדימוס שפרשו מבית המשפט העליון. עכשיו, למה חשוב להיפגש עם שופטים בדימוס?
אני יודע על שופט אחד עליון בדימוס, שקיים שיחות עם בנימין נתניהו בשנים האחרונות, אני יודע על זה בוודאות, יכול להיות שאנחנו מדברים על אותו בן אדם, לא יודע, לא בטוח, אבל זה שופט שהיה בתפקיד מאוד בכיר, אולי כמעט הכי בכיר.
אז אני יכול להגיד לך שיש יותר מאחד, אוקיי? אני אומר לך בוודאות, כלומר חוץ מבייניש יש לפחות עוד שניים אם לא שלושה. לא עוד אחד.
נו, אז מה זה מוכיח? מה זה מוכיח?
עכשיו, שיש את המישור הסמוי מן העין. עכשיו, תראה, בן אדם שהוא היום בכיר בשבק או שופט בבית המשפט העליון, הרי הוא לא יכול לבוא ולדבר עם אטילה שומפלבי או עם יוסי לוי בטלפון. למי הוא פונה? עם מי הוא מדבר? עם מי הוא מרגיש נוח? עם מי שהיה, שהוא הסניור, מישהו שבכיר שפרש כבר, מי שהיה ראש שבק, ראש מוסד לפניו, מישהו שהיה בכיר לפניו, אותו דבר בבית המשפט העליון. יבוא שופט בבית המשפט העליון, אם הוא רוצה להשיח על משהו שמעיק לו, על משהו שהוא מתלבט בו, על סוגיה לאו דווקא משפטית, על כל סוגיה שהיא, הוא הולך לאנשים שפרשו, הוא הולך לאנשים שהיו בכירים בזמן שהוא היה זוטר, והוא מרגיש נוח בחברתם, ונתניהו ברוב תחכומו מבין את העניין הזה. עכשיו, יותר מזה אני אומר לך, היה מבקר מדינה, יוסף שפירה, שנתניהו נפגש איתו לא פעם ולא פעמיים, וכשנתניהו הפסיק להיפגש איתו למיטב ידיעתי ביוזמתו של מבקר המדינה שפירה, שהוא יזם את הפסקת הפגישות האלו, באותו רגע אתה ראית שגם שפירה שינה את יחסו לנתניהו, כלומר הוא הבין שיש כאן מלכודת דבש, אחרי שאני הזמנתי אותך ואת זוגתך לביתי פעמיים או שלוש, אתה לא יכול לדון בענייני, זה נגמר, אתה לא יכול, אחרי שישבנו כאן ודיברנו והתבדחנו ונוצרה אינטימיות ונוצרה חברות, אתה לא יכול לדון בענייני.
אבל יוסי, אין בעיה, כל זמן שהבן אדם הוא לא חשוד בשום דבר, מה הבעיה שהוא ייפגש גם עם אנשים בכירים מאוד בשירות הציבורי, אנשים, ראש ממשלה יכול לדבר עם מבקר המדינה, כל זמן שלא דנים בענייניו. פה אני לא מוצא את הבעיה. מה התזה שלך אומרת? שמה, שיש הצגה אחת בפומבי ועוד הצגה אחת מקבילה, אבל יש כתבי אישום נגד נתניהו. מה אתה רוצה לטעון? שמה?
אז בוא נלך לכתבי אישום נגד נתניהו ולמנדלבליט, ששמה זה ההצגה היא הכי בולטת והכי ברורה, שאין למעלה ממנה. אתה רואה שבא יועץ משפטי לממשלה, לוקח שני כתבי אישום בשוחד, שלא ימליץ על זה איזה ראש אגף החקירות, אלא כל צמרת אגף החקירות במשטרה, כל הפרקליטות סברה שצריך להגיש כאן כתב אישום על שוחד, ומשנמך את זה למרמה והפרת אמונים. עכשיו, נתניהו מתוחכם, אז מה הוא יגיד, תודה למנדלבליט שהוא מחק לי שני סעיפי שוחד ושנמך לי אותם למרמה והפרת אמונים? לא, הוא תוקף אותו. עכשיו, וכך הוא נוהג בחוכמה, הוא מגן גם על מנדלבליט, כי אם הוא לא היה תוקף את מנדלבליט, היום אומרים, בוא נה, היועץ עושה לו הנחות, ברגע שהוא תוקף אותו, אנשים לא מסוגלים להבין את התחכום של נתניהו, ואת הרבגוניות שלו, ותופסים אותו בצורה חד-ממדית. עכשיו בוא ניקח את פרשת הצוללות, פרשת הצוללות, בוא תסביר לי, שיבוא מר מנדלבליט, פניתי אליו במאמר אחר, לפני למעלה משנה בעיתון, תסביר, למה לא פתחת בחקירה בפרשת הצוללות, ולא רק שלא פתחת בחקירה, אלא שאמרת שמי שדורש לפתוח בחקירה, הוא שפוגע בשלטון החוק. עכשיו אתה, אטילה, דורש לפתוח בחקירה בפרשת הצוללות, צריך לעצור אותך מחר בבוקר, כי אתה פוגע בשלטון החוק. זה מה שאומר מנדלבליט מעל הבמה בכנס בחיפה, בוא ותסביר לי. תן לי הסבר למה פרשת המניות לא נחקרת. למה, תשמע, קוראים כאן דברים שהם מטורפים, נתניהו נחשד בקבלת טובות הנאה מבעלי הון, ואז הוא פונה לוועדת היתרים ומבקש לממן את המשפט באמצעות הלוואות מבעלי הון, והם דנים בזה, כאילו הכל בסדר. תשמע, אתה רואה כאן שמשהו הוא עושה זה תהליך הדרגתי, גם בהשתלטות על התקשורת וגם בהשתלטות על התודעה, הוא עושה את זה צעד אחר צעד, הוא לא עושה את זה ביום אחד, המהפכות, אם זה היה נעשה ביום אחד, אז אני אתאר כמה כל זה עקה וכולם זה היה נראה לעין. ברגע שכל יום מתקדמים בשיטת הסלמי, עוד צעד ועוד צעד, פתאום אתה רואה בערב שבת, בכל ערוץ טלוויזיה, יש קומיסר, מטעם החבר בנימין, שנמצא בכל ערוץ טלוויזיה. יש נציג של השלטונות, שנמצא בכל ערוץ טלוויזיה באולפן. תשמע, אם הייתי אומר לך את זה לפני 5 שנים, היית אומר שאני לא נורמלי. היית אומר, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא יכול להיות דבר כזה במדינת ישראל. עכשיו, עושים את זה לאט לאט. בוא תיקח אדם כמו אבי דיכטר. אבי דיכטר השתלח באולמרט במילים חריפות, כשהוא חבר קדימה, ביושב ראש המפלגה שלו. אומר, אבי דיכטר, זה לא היה לפני 100 שנה, זה היה לפני 10 שנים, שבן אדם, הוא לא מעלה בדעתו, שבראש מדינת ישראל יכול לעמוד בן אדם, שיש נגדו חקירת משטרה, בטח לא חקירות משטרה. אותו אבי דיכטר, פחות מ10 שנים אחרי זה, 7 שנים אחרי זה, אומר, מה זאת אומרת? מה אתם רוצים? יש לו את חזקת החפות, מה אתם רוצים מנתניהו? עכשיו תראה את תהליך שעובר על בן אדם שהיה ראש שבק, בכוונה הבאתי מישהו שהוא לא מאותם אנשים שהיו רואים את הכנסת בגלויות, אם הם לא היו משתלחים במערכת המשפט, אלא מישהו, אתה רואה איך הוא שינה את סולם הערכים במדינה, הרי אם השאלות האלה היו מתעוררות ב-2008-2009, אתה יודע, נתניהו היה צועק, תגידו לי, אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? בכלל, עצם הדיון הזה בשאלה, ואנחנו חוזרים לבגץ, אני בטוח שהשמאלן הגדול, במרכאות, כן, למי שלא הבין, מאיר שמגר, היה זורק אותו מכל המדרגות, מגלגל אותו בזפת ובנוצות, היה אומר לו, אתה עוד מעז להחציף פנים, ובעזות מצח, אתה מתייצב פה, עם 3 כתבי אישום, שר לא יכול להיות עם כתב אישום, אז שר השרים, קל וחומר, הוא בן בנו של קל וחומר.
אז רגע, אז עזוב שנייה את זה, עכשיו בלבלת אותי לגמרי, הפכת, אתה יודע, אני תמיד מאשים את השמרנים במין קונספירטיביות יתר, ואתה, אי אפשר לחשוד בך איפה אתה נמצא, אתה מאוד חד וברור, אתה בצד הליברלי, ואתה רוצה דמוקרטיה מתוקנת, שבה יש שלטון חזק, אבל אתה אומר לנו פה בעצם, שמה, מערכת המשפט, נשיאת העליון, היועץ המשפטי לממשלה וראש הממשלה עושים יד אחת, קנוניה אחת משותפת?
לא, זה הרבה יותר מתוחכם, תשמע, זה הרבה יותר מתוחכם. תראה, נשיאת העליון, קודם כל נשיאת העליון, הוא הגיש נגד כתב אישום. אתה כנראה לא קראת את כתב האישום, שנתניהו הגיש נגד נשיאת העליון ונגד שופטי בג"ץ. הוא ישים אותם שהם אשכנזים, שמאלנים, מתייפייפים, יפי נפש, כל האשמות שבעולם, שהם הולכים להחליט נגד רצון העם. הם הולכים להחליט נגד רצונם, ואז מה יקרה? יעלו אלפים על בית המשפט העליון עם לפידים, וישרפו את הבניין. זה היה בסאבטקסט. כלומר, אתם הולכים נגד רצון הבוחר, אסור לכם בכלל להתערב בסוגיה הזו. הוא כבר האשים אותם, והם היו צריכים אחר להוכיח שהם לא שמאלנים, שהם לא נגד נתניהו, הרי זו שיטה נפלאה. אם אני עכשיו מתחיל את הרעיון איתך, ואני אומר לך, עטילה, אני יודע שאתה נגדי, אני יודע שאתה מחפש רק להכשיל אותי ברעיון הזה, זה צעד מתוחכם. עכשיו, אם שאלת אותי שאלות נוחות, הרווחתי. אם שאלת אותי שאלות קשות, הוכחת את התזה שלי, שאתה בא להכשיל אותי, שאתה בא להיות נגדי. זו השיטה שנתניהו, זו שיטה כל כך פשוטה וכל כך חכמה. הוא עושה את זה עם בית המשפט העליון. עכשיו תסתכל, אתה רואה שמה שאין דעת מיעוט. זה פשוט מזעזע. עכשיו, מזל שנשארו עוד כמה אנשים איכותיים במדינת ישראל, ששימשו בעבר בתפקידים בכירים, במערכת המשפט. שהזדעקו, אמרו, לא יכול להיות דבר.
אבל היו גם כאלה, משפטנים בכירים שדווקא אמרו שזה סביר שבית המשפט העליון בחר שלא להתערב דווקא בעניין הזה של נתניהו, כי יש גם חוק מפורש שמאפשר לראש ממשלה עם כתב אישום להמשיך לכהן, ויש כאן גם 3 מערכות, יש פה סבירות, בוא, זה במתחם הסבירות. אבל רגע, חכה שנייה, בוא נעשה קצת, מה שנקרא, הצגירות ביניים, כי אני חייב להבין את דרך המחשבה שלך. כי היא מורכבת ומתוחכמת, יוסי, אני רוצה להבין אותה. ומה שאני רוצה להבין, זה נתניהו עובד לבד? זה הכל סביב נתניהו? זאת אומרת, או שיש פה אידיאולוגיה כלשהי, אני קורא לזה השמרנית הריאקציונלית, או שזה מעניין אותו פשוט שהוא ישרוד, כל השאלה לא מעניין אותו.
לגמרי, אבל אני רק רוצה להעיר לך הערה אחת, למה זה לא סביר שבית המשפט יפסוק משהו פסק, ואני הולך לשורה האחרונה של המאמר כדי לא להעלות את המאזינים. השורה האחרונה אומרת שלנשיאת בית המשפט העליון אין את הפריבילגיה לבחור כל חלק של התצריף, של הפאזל בפני עצמו, היא חייבת לראות את התמונה כולה, בניגוד לשופט בבית משפט שלום, או שופט אפילו בבית משפט מחוזי, שיכול להיות עילוי משפטי ואינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, הוא לא צריך לראות את כל ההיבטים של מדינת ישראל, את כל ההיבטים הפוליטיים החוקתיים, את חלוקת הרשויות, אתה רואה שבין הרשות המבצעת והמחוקקת, הוא לא צריך להיכנס לכל זה, שופט בית משפט מחוזי. שופט בית משפט עליון כבר חייב להסתכל על התמונה בכללותה, ונשיא בית המשפט העליון, במקרה הזה נשיאת בית המשפט העליון, קל וחומר, ובן בנו של קל וחומר, חייבת לראות את התמונה כולה, ולא להגיד, החלק הזה של הפאזל הוא בסדר, והחלק הזה, ואני חוזר פה לבגאט שהיה בעניינו של מנדלבליט, שבגאט כל פעם דן בעניין אחר של מנדלבליט, ואמר, אין שום בעיה, הוא בחן את החדר, החלק הזה שהוא ועדת, הוועדה בחרה בו, דרך אגב, נשיא בית המשפט בדימוס אשר גרוניס התנגד לבחירתו של מנדלבליט, נתניהו מינה אותו בגלל הדוח של ויינשטיין, לא למרות הדוח של ויינשטיין, בגלל הדוח של ויינשטיין, זה היה הכרטיס הביטחון של אוקר בלן, שהוא יכול להיות בטוח שהוא אוחז את מנדלבליט, שיש לו חומר על מנדלבליט, עכשיו הוא שולף אותו מתי שנוח לו, עכשיו נוח, אז שולפים את זה עכשיו, מנדלבליט עשה את שלו, הוא כבר סיפק את הסחורה,
מנדלבליט עכשיו הוא האויב?
אויב ולא אויב, יש כאן משחק כפול, שוב אני אומר לך, אל תסתכל על זה בצורה חד-ממדית, זה הטעות בניתוחים של נתניהו, אתה אומר לי, נתניהו, עכשיו הוא אויב של מנדלבליט או לא? הוא אויב ולא אויב, במישור הגלוי, בוודאי שהוא אויב, עכשיו הוא משסה את הכלבים, הוא צריך, דרך אגב, לפעמים אתה גם לא צריך לקבל פקודה, אתה כבר יודע מה הרצון של הבוס, אתה יודע מה הרצון של מי שעומד בראש, אתה לא צריך לקבל הוראה, לך ותגיד כך וכך, אתה צריך, מספיק בקריצה, בשתיקה, לפעמים גם לא צריך כלום, אנשים אינטליגנטים מבינים, אתה רוצה לרצות את מי שעומד בראש הארגון, במקרה הזה את ראש הממשלה, אז זה במישור הגלוי, במישור הסמוי, מנדלבליט טוב לנתניהו, אם לא היה טוב לנתניהו, נתניהו היה יכול לפטר אותו, הוא לא עושה את זה במכוון, המצב הזה הוא מאוד נוח לו שהוא מוחלש, זה בדיוק כמו לא למנות מפכ"ל, המצב הזה שפרקליט המדינה והיועץ המשפטי מקיזים זה את דמו של זה, זה נפלא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה יודע, מאחלים הצלחה לשני הצדדים, הם שם מורטים את הנוצות זה לזה, זה טוב, מי המרוויח? נתניהו. נתניהו, כמו בבית, בקזינו, הוא תמיד מרוויח. אותו דבר, אתה מחליש את המשטרה, אתה מחליש את הפרקליטות, אתה מחליש את מבקר המדינה. אחר כך זה כבר לא חשוב. קודם כל הם חלשים. אין כאן, תסתכל על המפכלים שהיו, מפכלים עוצמתיים, היה פה רפי פלד, היה פה אסף חפץ, היה פה יהודה וילק עליו השלום. היו כאן מפכלים, אתה יודע, בעלי שיעור קומה, טובים יותר, טובים פחות, יכולת לחלוק עליהם. עכשיו אתה רואה שיש ממלא מקום, שזה המצב האידיאלי, אתה יודע, אני אמרתי לפני שנה, אני מקווה שאביב כוכבי לא הרמטכ"ל האחרון, אמרו לי, מה זאת אומרת, מה אתה נורמלי? אמרתי, המצב של ממלא מקום הוא אידיאלי, עכשיו, תסתכל רק את כל הגופים, שנתניהו יכפיף אליו, הרי זה מטורף, בנוסף למוסד ולשבק ולמלל, ומערך הסייבר, ורשות התקשוב, תשמע, זה מצב שלא היה כמותו במדינת ישראל, בן גוריון הגדול, ששלט בכל המערכות, ועשה את זה לטובת המדינה, ובנה דברים כמו מפעל הטקסטיל בדימונה, בראייה של 80 שנה קדימה, תגיד לי בראייה קדימה, מה נתניהו משאיר, לא לעוד 80 שנה, לעוד 8 שנים, מה הוא משאיר? מה?
תשמע, יש ויכוח, יש ויכוח גדול בין אלה שתומכים בו, שלא תומכים בו, אבל לפי התזה שלך, כולם עובדים באיזשהו מקום למען נתניהו, הוא הופך את כולם לסוג של פיונים במשחקים שלו, כולל גנץ עכשיו ואשכנזי והממשלה החדשה הזו, וכולם זה רק כדי שהוא ישרוד, אני מניח שאתה גם לא מאמין שהוא בכלל יעשה את הרוטציה.
תראה, במערכת הפוליטית ודאי, תראה, קודם כל במערכת האכיפה, גם אלה שחושבים שהם לא עובדים אצלו, כלומר לא עושים את זה במודע ובמתכוון, אני לא חושב ששופטי העליון מושחתים, ממש לא, אני חושב שהם אנשים הגונים וישרים וערכיים, אבל יוצרים כאן תודעה, בדיוק כמו התודעה שהוא מנסה ליצור בקרב שופטי המחוזי שהולכים לדון בעניינו בעוד כמה ימים, הוא צורב את התודעה, עכשיו זה תהליך ממושך, זה לא נעשה ביום אחד, עכשיו בקשר למערכת הפוליטית, ודאי, תראה, הרי יש כאן שתי אפשרויות, או שגנץ ואשכנזי הם שני אידיוטים גמורים, או שהם שני מושחתים. עכשיו, אני נוטה יותר לכיוון התזה השנייה, שאנשים האלה, טיפשים כנראה גדולים הם לא, כנראה שלכל אחד מהם יש חמאה על הראש. עכשיו הם, במקום להגיד, תשמע, אני לא פוחד ממך, מה שיש לי, יש לי, מה שעשיתי, עשיתי, אין אדם במדינת ישראל שאין שום חטוטרת קטנה על גבו, חוץ מה, כמובן מהקיסר הצדיק, שהוא נקי מכל רבב, ואז היו הולכים מולו. בא גנץ ומצטט את מנחם בגין, מנחם בגין עשרות שנים, היא הפסיד מערכות בחירות, זה אחרי שנה היא התקפל עם הזנב בין הרגליים, למה גררת את המדינה לשלוש מערכות בחירות? עכשיו באים אנשים, וביניהם עיתונאים או, אתה יודע, לא so called עיתונאים, עיתונאים אמיתיים, ואומרים, באים בטענות למי ללפיד, למה? כי אומרים שהוא לא, היה צריך לנהוג כמו גנץ, כלומר, מחר יבוא בן אדם, וישבע לך שהוא לא יישב בממשלה בראשות נתניהו, יישבע באבי ואימו, אתה תסתכל עליו בחיוך ציני ותגיד, שמענו, כבר היה פה איזה רמטכ"ל, רב אלוף, גבוה, תחול עיניים ונאה, שיבטיח ויבטיח ויבטיח, והשני אמר שהוא יעביר סדרת שבי והוא לא יישב וזה, והלכו יום אחרי זה. איך אתה תאמין למישהו? עכשיו, לא רק אתה, שאתה כתב פוליטי, בחור או בחורה צעירים, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, איך אתה רוצה שהם יאמינו במערכת הפוליטית? אתה רואה פה אנשים שאי אפשר להאמין להם, אתה רואה את אמיר פרץ, אתה רואה את איציק שמולי, אתה רואה את אורלי לוי, זה לא רק שמשון ויובב, אנס וגרטל, ולא רק אשכנזי וגנץ, אתה רואה שהמילה לא שווה כלום. עכשיו, באים ואומרים לך, כן, אבל גם הבטחתם לא לשבת עם המשותפת, אז מה ההבדל, נכון? אז אני אגיד לך מה ההבדל. אם אתה מקריב צריח, או רץ, או סוס, למען המטרה, למען המלך, אתה שחקן שח מעולה. כשאתה מקריב את המלך, כלומר, את ההבטחה העיקרית, הרי כל כולה של כחול לבן נוצרה בכדי להחליף את נתניהו. לא מסיבות אידיאולוגיות, מסיבות פרסונליות, וזו מטרה ראויה.
אוקיי, ואחרי שלוש מערכות בחירות, הציבור עדיין לא קיבל את החד משמעית והסופית שאומרת, הנה, יש לכם 61 להחליף את נתניהו, ואני שם רגע את המפלגות הערביות בצד, המפלגה הערבית המשותפת, כי יש שם בעיה ולא ניכנס אליה, כי אין לנו זמן עכשיו, ואי אפשר להחליף את נתניהו, מה לעשות? אז או שהולכים לעוד סיבוב, או שאתה יודע, צריך לעשות משהו, אבל שים רגע, אתה יודע, נשאיר את זה לפרק אחר, את הרכבת הממשלה, היא חדשה, ובוא נשאר רגע בדיון הזה על העניינים המשפטיים, כי המאמר שלך בעיתון הארץ, היה כל כך, אתה כאילו פנית אל נשיאת בית המשפט העליון כמעט במין, אני לא רוצה להגיד זלזול, אבל היית חריף, היית עוקצני כלפיה, כאילו פספסה משהו, כאילו היא לא ראתה שיש פה איזה מגה קומבינה מול העיניים שלה.
נכון, אני חוזר לעניין של לראות את התמונה במלואה, כשנשיאת בית המשפט העליון הרי בתוך חמה יושבת ולא נמצאת במגדל השן, אז היא רואה מה קורה בכלי התקשורת, ואני יכול להתחיל למנות לך אותם ערוץ 20, וערוץ 24, וערוץ 12, וערוץ 13, וישראל היום, ומקור ראשון, וגלי צהל, את רואה מה קורה, את רואה מה קורה במשטרה, ובפרקליטות המדינה, והיועץ המשפטי לממשלה, את רואה מה קורה עם מבקר המדינה, את רואה מה קורה עם ועדת היתרים, את רואה את הרוח הרעה שמנשבת שם, ומהלכת אימים, את לא יכולה לבוא ולהגיד, בחנתי את העניין בצורה משפטית צרה, וגם האמירה המקוממת, שום מבצר לא נופל, זו אמירה פופוליסטית, הוא משפט שמעיד או על חוסר הבנה, או על רצון אז לא לראות את התמונה. שום מבצר לא נופל, כלומר, תירגע, הכל בסדר, תראה, התחבורה ממשיכה לנסוע, השמש מחר תזרח שוב, הרי בדיוק אלה תהליכים שככה נגמרות דמוקרטיות, זה לא קורה ביום אחד, אין כאן מהפכה, זה צעד ועוד צעד, ופתאום אפשר לעקוב אחרי אזרחים, כי היה את הסיפור של הקורונה, ומרחיבים את הצו, ואפשר לאסוף עליהם מידע, ואין לך שליטה על זה, ואתה כבר מתרגל לזה, אתה מתרגל, הדבר הכי גרוע, זה שאנשים מתרגלים, האדם הוא יצור סטגלן, אז הוא כבר רגיל, הוא כבר רגיל, עכשיו הוא גם מקבל את המסרים שלו, לא מכלי תקשורת אחד, הוא שומע את זה גם בגלי צהל, וקורא את זה בישראל היום, ואחר כך רואה את זה בערב בטלוויזיה, זה מחלחל לתודעה, אתה רואה אנשים אינטליגנטים, אני רואה סביבי, בין ידידיי ובמשפחתי, אנשים אינטליגנטים, שאומרים לי, מה, אתה רוצה להגיד שמנדלבליט לא רודף את נתניהו, ואני תופס את הראש, אני אומר, אלוהים, לא שהוא לא רודף אותו, הוא עושה את הכל כדי לחלץ אותו במינימום אנשים, ולא דיברתי על העניינים של התיקים של המשפחה, שזה בכלל, אני נמנע מלדון בעניינים של המשפחה, אבל אתה תופס את הראש, אתה אומר, מה, אתה רוצה להגיד שלא רודפים אותו? אתה רוצה להגיד שבית המשפט לא נגדו? כלומר, הוא יצר את המצב שהם נגדי, עכשיו אתם צריכים להוכיח שאתם אובייקטיביים. אתה עטיל הנגדי, רק מכיוון שאני מזרחי, עכשיו אתה צריך להוכיח שאין לך אחות, לך תוכיח.
זה פשטני, יוסי, זה פשטני, זה, 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 זה טיעון שאתה יודע, גם ילדים בני 5 יכולים לעשות אותו, ואני סומך על זה שלאנשים יש אינטליגנציה בסיסית, שמאפשרת להם לצאת מ... מהספינים הקטנים האלה, אבל הסיפור זה לא הספינים הקטנים של מי נגדי או מי בעדי.
אנשים משכילים, דוקטורים, בסדר, אני לא אנקוב כמובן בשמות, וגם פרופסורים, משוכנעים, בעומק ליבם, שנתניהו נרדף על ידי גורמי האכיפה. משוכנעים בזה, אז אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה. אתה לא יכול להגיד, לא, זה שטויות וזה, זה אנשים
סתם. יש קמפיין שלם, ואתה נמנע מלדבר על הקמפיין הזה. בוא נדבר רגע על הקמפיין הזה, בוא נדבר על השופרות והתועמלנים. בוא נדבר על אנשים שמרצון, לא יודע מה מוביל אותם להפוך לסמרטוטים כאלה, אבל בוא נגיד שבסדר, יש להם איזה משהו. אנשים מהדהדים את המסרים של נתניהו, הם מקבלים את הוואטסאפים האלה מאיפה שהם מקבלים אותם, מקרים אותם בשידור חי, מהדהדים אותם בטוויטרים שלהם, מהדהדים אותם בפייסבוקים שלהם. זה... אני שואל, מה גורם לאנשים להיות כל כך, אתה יודע, עבדים נרצעים אפילו לפעמים, כדי לשרת את נתניהו? מה לדעתך גורם לאנשים האלה לבוא ולהגיד, אני מוכן להגיד כל דבר אידיוטי אפשרי, העיקר שאני אהיה קרוב לבוס? למה?
ככה, התשובה מורכבת, אבל אני אנסה לפשט אותה, וכמו כל הדברים ברעיון הזה, אני אנסה לעשות את זה במבזק. קודם כל, לכל אחד יש את האינטרסים שלו. אחד רוצה לקבל תוכנית טלוויזיה, אחד רוצה לקבל תוכנית רדיו, אחד רוצה להתמנות לשגריר, אחד רוצה להתמנות לשר, אחד רוצה להיבחר לכנסת, כל אחד יש לו את הרצונות שלו. נתניהו שכלל, השתכלל במהלך השנים, והוא יודע כל אחד על מה ללחוץ. עכשיו, בנוסף לכל האינטרסים, שכל אחד רוצה לזכות משהו מטעמים אינטרסנטיים, יש כאן גם שכנוע, יש כאן שכנוע שמתבצע במשך שנים, ועל זה אני מדבר. כשאתה מפעיל כלי תקשורת מגוונים, מכיוונים שונים, לאורך זמן, המסרים מחלחלים, המסרים שוקעים, המסרים מתקבלים, אנשים חלקם משוכנעים בזה באמת. משוכנעים בזה באמת, כי חוזרים על שקר שחוזרים עליו 1,000 פעם, לעתים הופך לאמת, מה לעשות? כל הזמן אתה אומר זה ככה וזה ככה וזה ככה, ורודפים אותו, וכולם נגדו, ומערכת האכיפה, ושמאלנים, ונגדו. ובסוף אתה אומר, וואלה, באמת, הנה, הגישו נגדו 3 כתבי אישום.
אז יוסי, אז מה ההבדל? אבל מה ההבדל בין השיח שמתנהל כאן, סביב נתניהו, לבין השיח שקורה בארצות הברית, למשל, או במדינות שבהם יש מנהיגים פופוליסטים שמרניים, עם קהל אוהדים, שעושים בדיוק את אותם שטיקים, אתה יודע, לחקור את החוקרים, גם טראמפ אמר את אותו הדבר, ומה שאתה רואה כיום בתקשורת הישראלית, את הנציגים של נתניהו, את התועמלנים למיניהם, מה ההבדל ביניהם לבין כל מיני, אתה יודע, טוקינג הדס אמריקנים קונסרבטיביים, או ברייטברט למיניהם, אין הבדל, זה כמעט קופי פייסט, אתה יודע, זה השתלטות על מוקדי הכוח, והדהוד המסרים, ואתה יודע, אתה שוטף לאנשים את המוח, אני לא אומר שזה לגיטימי, אני כאן כדי, אתה יודע, לשים זרקור על הדבר הזה, אבל מצד שני, אין פה איזה משהו יוצא דופן מיוחד, אולי הוא שונה כאן בישראל, אבל לא מופרע.
יש קווים מקבילים בהחלט בין מה שקורה בארצות הברית של טראמפ למה שקורה במדינת ישראל של נתניהו, רק שנתניהו הרבה יותר אינטליגנטי, משכיל וחכם מטראמפ. יש מעט מאוד מנהיגים שהם חכמים יותר מנתניהו בעולם, אולי פוטין ומרקל הם בין הבודדים, וגם שהם מנוסים אולי לא פחות ממנו, כל יתר המנהיגים הם לא בשיעור הקומה שלו ולא קולטים, אבל שים לב, האסטרטגיה הזו, מה שאתה אמרת, ההגנה הכי טובה היא התקפה, כלומר כמה שנשמע קלישאתי, כמה שנשמע פשוט, כלומר, איך אמרת לחקור את החוקרים, אתה לא אומר אני לא אשם, אתה לא אומר אני יש לי אליבי, אני הייתי באותו יום כאן, אני לא בחשתי בוואלה, אני לא זה, אותך צריכים לחקור, אתה אשם, אתה לא בסדר, אתה יוציאו איזה סיפור שרבת עם השכן שלך או עם השכנה שלך לפני 10 שנים וזה, ותראו מי רוצה לחקור אותי. ההוא שהיה לו את הסיפור ההוא עם לא יודע מה, עם השכן שלו, עם הכביסה, הוא זה שראש צוות החקירה שלי. אתה אומר, הדלגיטימציה הזו נעשית בשיטתיות, יש פה שיטה, דלגיטימציה, הגנה הכי טובה היא התקפה, לתקוף. אתה תוקף כל הזמן, אתה לא מתגונן, אתה לא מצטדק, אתה לא מסביר, אתה בסדר, אתה נקי, אתה 100%, אתה תלית שכולה תחלת, והם אלה שרוצים לחקור אותך. דרך אגב, אני חייב להגיד מילה לזכותו של אולמרט. אולמרט לא עשה את זה, אולמרט היו לו השגות, אבל אולמרט הרכין את ראשו, הלך למשפט, קיבל את הדין, וריצה את עונשו. כל הזמן שאומרים, אתה יודע מה, הרבה יותר גרוע ראש ממשלה משחית, מראש ממשלה מושחת. ופה אתה רואה שראש ממשלה שמשחית כל חלקה טובה, מה זה משחית כל חלקה טובה? תראה מה הוא עשה לגנץ ואשכנזי, ליועז הנדל ולצבי האוזר, לאורלי לוי, לאמיר פרץ, לאיציק שמולי. אתה רואה, הוא לוקח אנשים שהם לא היו מושחתים, הם לא היו נוכלים, הופך אותם לנוכלים. בעצם הוא אומר, מה אתם, אנחנו כבר יודעים. עכשיו, ברגע שנתנו לו את האבן הפז שנקראת לגיטימציה, הם לעולם לא יכולים לקחת אותה בחזרה. כלומר, כמו שאמר ברנרד שואו, מה אתם, כבר נתניהו הוכיח. עכשיו אנחנו רק מתווכחים על המחיר.
אבל לפי זה, אף פוליטיקאי לא יכול לעשות שום סוג של דיל עם נתניהו. לפי התזה הזו שלך, מי שמתקרב ולוחץ יד וחותם על הסכם, הוא בעצם מאבד אוטומטית אצלך לפחות את הלגיטימציה שלו לזה שהוא לא מושחת. כי אתה אומר, אם אתה נותן לנתניהו לגיטימציה, אתה איבדת את הזכות להגיד שאתה איש נקי. אני לא כל כך מקבל את זה, יוסי, לפחות בוא נתווכח על הסוגיה הזו. אבל אתה יודע, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שני דברים. אז קודם כל, אני שומע נביחות אצלך, אז אולי כלב השמירה של הדמוקרטיה באמת חי אצלך בבית.
כמו שאמר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, אבל בימים אלה עדיף להיות כלב שנובח.
תן כותרת לשיחה הזאת בינינו.
הדמוקרטיה בסכנה, הדמוקרטיה מצטמצמת, התהליכים נעשים באיטיות ובצורה מדודה וקטנה יום אחרי יום, כדי שאנשים לא יקומו ויזעקו ויצאו לרחובות, ואז מתעוררים פתאום אחרי 3 שנים או אחרי 2 שנים, ומתעוררים למציאות שלא הייתה כמו אותה קודם, ופתאום כאילו גם אנשים מתרגלים, כאילו לא היה כאן משהו דרסטי, אתה מבין, הדברים נעשים בצורה מדורגת.
נתניהו דמוקרט בעיניך? כמי שעבד איתו 2 שנים?
היה, תשמע, נתניהו של היום זה לא נתניהו של 2008, לא של 2009, ואפילו לא של 2014. ויעידו על זה כל המהלכים שלו לצמצום הדמוקרטיה.
והשותפים שלו במאבק שלו לשרוד, הם בעיניך אנטי דמוקרטים מובהקים?
בתוצאה בוודאי, אבל חלקם הם
משותפים. לא תוצאה, אני מדבר על אותם אנשים שמעדדים את הרעש האינסופי הזה, שאנחנו שומעים מכיוון נתניהו בשנים האחרונות. על הדיפ שטייטל והדיפ סטייט והפקידים, ואתה יודע.
תשמע, ברגע שמליטים אותם, דרך אגב, חלקם מאוד מאוד מתוחכמים, מאוד מאוד אינטליגנטים, וחלקם גם מתחפשים לאידיאולוגים, כאשר בין הקו הזה לבין אידיאולוגיה אין ולא כלום, אוקיי? עכשיו, ההוכחה שבין הקו הזה לבין האידיאולוגיה אין ולא כלום, הוא ההוכחה שליברמן ובנט ובוגי וגדעון סער, הם השמאלנים הגדולים. כלומר, מתי שזה נוח, הם שותפים, לגיטימיים, של הנאשם. מתי שלא נוח, אתה רואה כאן התאמה של צרכים, תשמע, אתה רוצה כותרת? מקיאוולי פרק ב' משוכלל יותר מהפרק הראשון, בית הקלפים יותר משוכלל מהמקור, יותר מתוחכם מהמקור, יותר עצוב ויותר מדהיג.
יוסי לוי, אנחנו מקליטים את השיחה הזו בערך יממה אחרי שהממשלה ה-35 של מדינת ישראל הושבעה, השרים נכנסו למשרדים שלהם, היו דמעות, התרגשויות, ונתניהו בנימין הוא עדיין ראש הממשלה, והחונטה היא חונטה, והדיפ סטייט הוא דיפ סטייט. בקיצור, רק התחלנו נראה לי, רק התחלנו.
תשמע, תוכניות הסתירה לא מצחיקות, ולא מצליחות אפילו להיות עוקצניות בקושי, כי אתה רואה שהן כמעט אחד לאחד המציאות, כלומר אתה רואה שאין, כלומר הסתירה נחלשה, מאלף סיבות, אבל גם אחת הסיבות שהמציאות באמת, אתה יודע, אני פעם אמרתי למישהו, המציאות עולה על כל דמיון, אתה יודע למה? אז אומרים, נו למה? אמרתי, כי אין למציאות, אין את המגבלות שיש לדמיון האנושי. ואתה רואה שפה באמת, דברים שקורים פה, אם הייתי אומר לך את זה לפני 5 שנים, עטילה, אתה היית אומר לי, אתה מגזים, אתה הולך כאן 100 צעדים קדימה, אני מקבל את זה שמשהו כאן לא בסדר, אבל ואתה רואה, אתה, תשמע, בן אדם הולך לבית משפט, והכל בסדר, כלומר, אולמרט היה חייב להתפטר, תקח את הדברים שנתניהו אמר, קח את כל הדברים שנתניהו אמר ב-2008.
עזוב, זה כבר היסטוריה עתיקה במונחים שלנו, אפילו 11 שופטי בגץ ביחד, אמרו שזה בסדר שהוא ממשיך, אז עזוב, בוא, אמצע לילה, בוא לא ניכנס לזה, יוסי לוי, אני אודה לך בשלב הזה, שמור על הגב שלך, שמור על עצמך, אין הרבה קולות כאלה חדים וברורים, וחשוב שישמעו, אז עוד ניפגש אני מניח באחד הפרקים, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, טילה.